כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 19 בספטמבר 2021 והיום בעולם. יום שלישי ואחרון של הצבעה בבחירות לפרלמנט הרוסי. פרשנים במערב סבורים שהסיכוי להצבעה ללא זיופים קלוש. רבים מעדיפים שלא לצאת ולהצביע. להם כבר אין אמון בשלטונות.
דולגה בולי רוזווי צ'קי, נו, ככת אני פסטיפין הספלי. ואת זנאיתי כך זריף בול את הפנסיון הרפורמה. וזה הייתי נשו פרווינציו. את הנשיטה. את הפיינסטווה, פתאום שתולידים ניצ'ו ודילת, רבות עניין.
היו לנו ציפיות, הן קרסו בזו אחר זו, אומרת מצביעה אחת. הקש האחרון היה הרפורמה בפנסיה, הבית באזורי הספר של רוסיה. כולם הופכים נזקקים ואלכוהוליסטים, משום שאין להם מה לעשות, אין להם עבודה. האופוזיציה האמיתית של רוסיה בראשותו של אלכסיי נבלני, כלל לא מורשית להשתתף. בצעד חסר תקדים הודיעה צרפת על החזרת השגרירים מארצות הברית ואוסטרליה, מחאה על החלטת אוסטרליה לבטל עסקה לרכישת צוללות בשווי 40 מיליארד דולרים ולרכוש צוללות גרעיניות אמריקניות. פריס מאשימה זוהי התנהגות שאיננה מקובלת בין בעלות ברית, זוהי תקיעת סכין בגב, אומר שר החוץ איב לדריה.
Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait monsieur Trump.
מדובר בהחלטה ברוטלית, חד צדדית ובלתי צפויה. זה דומה מאוד למה שטראמפ היה עושה. יומיים לבחירות בקנדה, ראש הממשלה ג'סטין טרודו נלחם על כל קול.
Despite what the NDP likes to say, the choice is between a conservative or a liberal government right now. And it does make a difference to Canadians whether we have or not a progressive government.
למרות מה שמפלגת השמאל, המפלגה הדמוקרטית הלאומית אומרת, הבחירה היא בין ממשלה שמרנית לממשלה ליברלית, משנה לעם הקנדי אם יש לנו ממשלה פרוגרסיבית. ארצות הברית הודתה בהרג 7 ילדים בתקיפה באפגניסטן לאחר הפיגוע בנמל התעופה של קאבול. זוהי טעות טרגית, אומרים בארצות הברית.
I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed. This strike was taken in the earnest belief that it would prevent an imminent threat to our forces and the evacuees at the airport. But it was a mistake, and I offer my sincere apology.
אני משגר תנחומים מעומק הלב למשפחות ולחברים של ההרוגים, אומר הגנרל קנט מקנזי. התקיפה הזאת בוצעה מתוך אמונה כנה שהיא תמנע איום מיידי לכוחותינו בשטח ולמפונים. אבל זאת הייתה טעות, ואני מתנצל. וגם... נונה גפרינדשווילי, אגדת השחמט שדמותה מוזכרת בסדרה גמביט המלכה, דורשת מנטפליקס פיצויים בסך 5 מיליון דולרים, בטענה כי הוצגה באופן שקרי, מזלזל וסקסיסטי. בפרק הסיום של הלהיט של נטפליקס, טוענת אחת הדמויות כי גפרינדשווילי היא אלופת העולם לנשים, ומעולם לא התמודדה עם גברים. אלא שהאלופה הגיאורגית, היום בת 80, התחרתה גם התחרתה. בנטפליקס אומרים... לתביעה אין שום בסיס. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית, שם התקבצו אתמול מפגינים מול גבעת הקפיטוליה בהזדהות עם עצורי הפשיטה לקונגרס האמריקני בשישה בינואר. המשטרה הייתה בכוננות C, מחשש להסתערות נוספת, אבל ההיערכות הזאת התבררה כמיותרת. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז מה נראה שאולי המערכת הפוליטית האמריקנית קצת נכנסת לתרדמת במהלך תקופת כהונתו של ביידן, או שזה רק נדמה?
אולי, ואולי פשוט אותו אגף מאוד מאוד קיצוני של תומכי הפולשים לקפיטול, מפוחד יותר ממה שחשבנו, ממה שראינו לפני 8 חודשים. בסופו של דבר, ההפגנה הזאת שאורגנה אתמול, הייתה אירוע מאוד קטן, מאוד עלוב, ומאוד מרגיע בהרבה מובנים. הם היו אמורים לבוא לשם בהמוניהם, כדי להזדהות עם העצורים מהפלישה לקפיטול, מהשישה בינואר, יש כ-500 בני אדם שנעצרו, חלקם כבר מרצים את עונשם, אחרים נמצאים בהליכים משפטיים, המפגינים טוענים שהם אסירים פוליטיים, שהם מוחזקים, אחת המפגינות אמרה שהם מוחזקים בתנאים כמו שהנאצים החזיקו את היהודים, והחשש המרכזי היה כמובן שזה יתלקח לעוד אירוע בסגנון השישה בינואר, ולכן המשטרה לא לקחה שום צ'אנס, כל האזור נסגר, הגדרות הוצבו שוב מסביב לקפיטול, שוטרים נפרסו לכל אורך הבירה, אבל לא היה צורך, הגיע קומץ קטן, אולי 300 מפגינים, והמסר המרכזי שהם השמיעו היה, לא באנו לכאן להתפרע, הנה דברים שאמר מאט בריינרד, מארגן ההפגנה.
So we condemn violence, political violence in all of its forms. We don't want any today, and we condemn the political violence that happened on January 6th. Anybody who engaged in that kind of violence or property destruction...
אנו מגנים אלימות פוליטית, אומר בריינר, אנחנו לא רוצים שזה יקרה היום, ואנחנו מגנים את האלימות שקרתה בשישה בינואר, ולא תומכים במי שנקט שם באלימות. אלה הדברים, לדענת המארגנים, הם באו לתמוך באנשים התמימים, שבאו רק למחות באותו יום נוראי בשישה בינואר, ומצאו את עצמם בבית הכלא, אבל כאמור כל ההפגנה הזאת באמת הסתיימה באירוע מאוד מאוד קטן, שאולי בעיקר מלמד שהנוכחות של האנשים האלה היא קצת יותר שולית בפוליטיקה האמריקנית ממה שחשבנו.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
מכאן למשבר בין צרפת לארצות הברית ולאוסטרליה, צרפת ומנהיגיה יצאו שלא כדרכה מכליהם מרוב זעם על ביטול עסקת הצוללות, בתגובה החזירו להתייעצויות את השגרירים בארצות הברית ובאוסטרליה, והאשימו את השותפה הבחירה ההיסטורית בשקרים ובתקיעת סכין בגב, דובר ממשלת צרפת הודיע כי בעקבות בקשת נשיא ארצות הברית ביידן, תתקיים בימים הקרובים שיחה בין הנשיאים, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
בצמרת השלטון בפריז ממשיכים ממש להשתולל מכעס שלא כמקובל בדיפלומטיה המנומסת, גם אם לא פעם הוא אשמת כצבועה של צרפת, לנוכח מה ששר החוץ, ז'אן איב לדריאן, הגדיר כתקיעת סכין בגבה של צרפת, בראש ובראשונה על ידי ארצות הברית, אך גם בריטניה ואוסטרליה. ממשלת צרפת הודיעה על פי דרישת הנשיא מקרון כי היא נוקטת צעד חסר תקדים ומחזירה את שגריריה מארצות הברית, זו הפעם הראשונה בתולדות יחסי שתי המדינות מאז 1778, ומאוסטרליה. במחאה על ביטול חוזה ענק שהוגדר בפריז כעסקת המאה, עליו חתמה אוסטרליה לפני 5 שנים לרכישת 12 צוללות מתוצרת צרפת, תמורת 66 מיליארד דולר. ארצות הברית לא הזהירה את צרפת כלל לגבי המתרחש, אך גם ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון התקשר לנשיא מקרון כמה שעות בלבד לפני ההודעה על העסקה.
זה מאוד סימבולי. היה מנסונג, היה דופליסיטה, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris, donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. ça veut dire il y a crise et
היה כאן שקר, הייתה עמדת פנים, היה משבר אמון חמור, העניינים בהחלט לא מסתדרים בינינו, כלומר יש משבר, זעם השר לדריאן מאופק בדרך כלל, לדבריו יש בהחזרת השגרירים להתייעצות היבט סמלי, אנחנו מנסים להבין ולהראות למדינות אלה שותפותינו בעבר את אי סביעות רצוננו העמוקה, רק שהם יהיו פה נוכל להעריך איך להגן בצורה הטובה ביותר על האינטרסים שלנו בארצות הברית ואוסטרליה. בממשל הצרפתי מאשימים את ממשל ביידן שניהל מסע ומתן על ההסכם החדש מאחורי גבה של צרפת, ומדובר במדיניות של אמריקה תחילה, בדיוק כמו זו של הנשיא הקודם טראמפ, למעט הטוויטים. לא עושים זאת בין ידידים, אמר שר החוץ לדריאן.
On peut pas jouer dans les alliances comme cela. Nous sommes des alliés et donc quand on a un allié, on ne traite pas avec telle brutalité, une telle imprévisibilité un partenaire majeur qu'est la France. Donc
יש לך בעל ברית חשוב, אינך מתייחס אליו בדרך ברוטלית ובלתי צפויה כזאת, יש כאן משבר אמיתי. צרפת גם ביטלה אירוע חגיגי סמלי בבולטימור בהשתתפות בכירים משני הצדדים שנועד להזכיר קרב ימי שבו ניצח חצי הצרפתי את הבריטים וסייע בכך לעצמאותה של ארצות הברית. הרגע נמצא באמת לא מתאים. מעבר להשפלה, לכבוד ולכסף האבוד, אוסטרליה כבר שילמה מאות מיליוני דולרים על חשבון העסקה, וצרפת תדרוש פיצויים נוספים. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, טוען, ויש מקומות בצרפת המאשרים זאת, כי היה מודאג מזה זמן רב מהעסקה ונהג לפי האינטרסים של ארצו. הפרשה מהווה כישלון חמור לדיפלומטיה הצרפתית, ומכה ניצחת ליומרותיה ולניסיונותיה תחת הנשיא מקרון להוות גורם בעל משמעות באזור דרום אוקיינוס השקט ולתפוס את מקומה של ארצות הברית במקומות נוספים. היא מהווה גם איום זמני על המשך שיתוף הפעולה במסגרת נאטו. בצרפת בטוחים כי ארצות הברית ובריטניה ניהלו מסע ומתן במשך חודשים מאחורי גבה בטרם תקעו בו את הסכין. כאן גדעון קוץ מפריז.
ושוב שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
איך התדרדר המשבר הזה כל כך מהר?
אני חושב שבארצות הברית קצת הופתעו אולי מהתגובה החריפה של הצרפתים, כי היה כאן איזשהו ניסיון, כך נראה, של הנשיא ביידן, של ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון, שבעצם היה המתווך בעסקה הזאת, איזשהו ניסיון לעשות מהלך שנראה להם מבריק באותו רגע, איכשהו גם ליצור מצב שבו כמובן יש עסקה גדולה שנחתמת, גם מצב שבו אפשר לאותת לסין שהיא לא לבד באזור, שגם אוסטרליה, בת ברית חשובה של ארצות הברית, יכולה להציב איזשהו מענה לסינים באמצעות צוללות משודרגות, לעשות איזשהו מרוץ חימוש קטן ואלגנטי, בלי להידרדר יותר מדי לסכסוך אזורי. אבל הממשל, כך נראה, או שלא לקח בחשבון, או שלא העריך נכונה את התגובה החריפה מצד הצרפתים, שאיבדו, כפי ששמענו בדיווח של גדעון לפני דקות אחדות, איבדו עסקת צוללות עצומה בהיקפה של יותר מ-60 מיליארד דולרים. ובעצם השאלה עכשיו היא איך יוצאים מזה. שני הצדדים אמרו שמקרון וביידן יהיו בקשר בשבוע הקרוב, ככל הנראה סביב עצרת האום שנפתחת השבוע, ינסו קצת להפחית את הלהבות, אבל הכעס הצרפתי הזה נראה לפחות כרגע די מוצדק, וקשה לחשוב על איזשהו צעד שיעשה ביידן כדי להרגיע את המצב, מלבד בעצם איזשהו הבהרה והתנצלות, או איזשהו ניסיון של האמריקנים שאומרים כבר עכשיו, לעשות כאילו שזה לא היה עד כדי כך מאחורי הגב של הצרפתים, כי הם קיבלו איזושהי הודעה מוקדמת, למרות שההודעה הזאת הייתה מאוד מאוחרת בתהליך. הנה דברים שאמר דובר הפנטגון, ג'ון קירבי.
Senior administration officials have been in touch with their French counterparts to discuss this arrangement, including before the announcement. The secretary spoke with the French minister of defense this morning. I won't characterize the French side, of course, but it was clear from the discussion that there is still much work to do in terms of our defense relationship with France.
אומר קרבי, דובר הפנטגון, שבכירים במשרד ההגנה האמריקני היו בקשר עם עמיתים הצרפתים גם לפני שההחלטה הוכרזה וגם אחר כך, וש עיקר שיש עדיין מקום לעבודה משותפת כדי לקרב בין הצדדים, או במילים הצרפתים לא הסכימו לקבל את ההסברים האמריקנים, ועכשיו זה התפקיד של ג'ו ביידן בעצם יודע לעשות דיפלומטיה, הרבה ממה שמהקמפיין שלו לנשיאות התבסס על הטענה שקודמו בתפקיד דונלד טראמפ הרס את היחסים עם העולם ובעיקר עם אירופה. עכשיו תורו של ביידן להראות שהוא יכול בדיפלומטיה אולי להוציא את ארצות הברית מהמשבר הזה.
אז אמריקה במידה רבה לא השתנתה, אומרים הצרפתים. זו אותה גישה של אמריקה תחילה, ראינו אותה גם ביציאה מאפגניסטן, פעילות שלמעשה התבצעה כמעט ללא התייעצות עם השותפות האירופיות שלה, השותפות לנאטו, וצרפת חוששת מאוד שאין למעשה הברית בין כל החברות בנאטו, לא קיימת עוד.
זה חשש מבוסס, אולי הייתה תקווה בצד האירופי שברגע שהסתיים עידן טראמפ נחזור לאיזשהו תקופה שבה באמת נאטו פועל בהתייעצות ויש הסכמות בינלאומיות רחבות יותר. מהצעדים האלה שאנחנו רואים בשנה הראשונה, בחצי שנה הראשונה, ממשל ביידן, אפשר אולי להבין שזה לא הולך לחזור לאותם ימי זוהר, אם באמת היו ימי זוהר כאלה. אפגניסטן דוגמה קצת יותר בעייתית, כי שם ארצות הברית בסופו של דבר היא כן זו שנשאה בעיקר הנטל הצבאי, וגם הייתה סוג של הסכמה כללית, אולי לא לגבי העיתוי והאופן, אבל הייתה הסכמה על צורך ביציאה מאפגניסטן, אבל המשבר הנוכחי מוכיח שיש עוד דרך ארוכה לעשות כדי לחזור לשיתוף פעולה, ואולי המציאות החדשה בעידן הפוסט-טראמפ היא שכן, ארצות הברית היא לא מצהירה על עצמה רק כאמריקה תחילה, וכן, היא תיקח יותר מכבוד לשותפות שלה, אבל זה לא אומר שבסופו של יום היא תפעל לפי אינטרסים בינלאומיים, אלא רק לפי אינטרסים אמריקניים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אפרים ענבר.
שלום וברכה.
נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. יש באירופה, בעיקר בצרפת היום, מי שאומרים, הברית שלנו עם ארצות הברית נמצאת היום בסימן שאלה, סימן שאלה גדול. האתגרים שלנו בעיקר מול רוסיה של האיחוד האירופי גדולים. יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך אנחנו וגרמניה בעיקר מתחילים לדאוג לעצמנו, מתחילים לדאוג ליבשת, כיוון שהישועה לא טובה מארצות הברית.
כן, זה נכון. דרך אגב, מקרון היה חלוץ באמירה הזאת, והוא כבר, אם אני טועה, כבר שנתיים מדבר על אוטונומיה אסטרטגית לאירופה. אבל כמו שאנחנו יודעים, האירופאים מהססים להשקיע כסף בצורכי הגנה, אומנם צרפת כן עושה זאת, אבל המדינות אחרות בוודאי לא מוכנות לשאת בעול, ומעדיפות לחיות תחת המטריה האמריקנית.
אז זה עניין של כסף בראש ובראשונה?
לא, זה לא רק כסף, זה עניין של מצב רוח. במידה רבה, אירופה עדיין לא השתחררה מהתחושה של אחר נפילת ברית המועצות, ובהחלט הם חושבים, חלקם לפחות, שהם חיים בגן עדן אסטרטגי, ללא אויבים וללא צורך להשקיע בנושאי ביטחון.
ויש כאן גם תחושה של אינוחות פסיכולוגית, בוא נאמר, מותה ברית בין המדינות האנגלוסקסיות, צרפת בעצם מבינה שבסדר העדיפויות של ארצות הברית היא תמיד תהיה שנייה אחרי המדינות דוברות האנגלית.
תמיד היה מתח בעניין הזה מאז מלחמת עולם השנייה, כאשר הצרפתים נראו בעיני האנגלוסקסים כסרח עודף שלא ממש יכול להשקיע במאמץ המלחמתי. זה הוביל כמובן גם למסע צרפתי לפצצה, כיוון שהם לא סמכו על האמריקאים, ובמובן הזה אין חדש תחת השמש. האנגלוסקסים נראים תמיד חשודים בפריז. אני מוכרח להגיד גם שהברית שנוצרה היום בימים האחרונים, אני מניח שזה אפילו קודם, בין האוסטרלים והאמריקאים, היא ברית הרבה יותר טבעית. האוסטרלים הם שיצאו למלחמות האמריקאיות בקוריאה, בווייטנאם, בעיראק, באפגניסטן, ומבחינה זו, זו ברית טבעית מאוד, כאשר האמריקאים, במידה רבה, לפי מה שאני יודע, סומכים על האוסטרלים יותר מאשר על הבריטים.
כן, וכל זה קורה, נזכיר, אחרי החלטת בריטניה לפרוש מהאיחוד האירופי, שכמובן הפחיתה מאוד את האמון של הבריטים, של הצרפתים בבריטים, והיציאה האמריקנית מאפגניסטן שנעשתה במידה רבה ללא תאום, ללא ספק כמה צעדים שעוררו חוסר אמון בקרב הברית. אפשר להניח שרוסיה וסין חוקחות ידיים בהנאה.
אני לא בטוח, כיוון שהסינים מבינים שהמעשים שלהם מעוררים תפיסת איום הולכת וגדלה בארצות באזור שלהם וגם מעבר לכך. אני לא חושב שהם ססים לתחרות עם ארצות הברית. בריטניה כמובן ואירופה פחות מטרידה אותה. והרוסים כמובן שמחים שלאמריקאים יש צרות באירופה. זה מקל עליהם להחזיר להתחיל את היחסים שלהם מחדש עם כל מדינות אירופה, זה מה שגרמניה כמובן חותרת תחת מרקל, והם מנסים להשתחרר מכל הסנקציות שהוטלו עליהם בעקבות הפלישות שלהם לקרים, לאוקראינה, אבל לא בטוח שאירופה הם ילכו על זה, באירופה כמובן, לאט לאט צומחת תפיסת איום יותר חזקה, ולא ברור אם הם לא יראו ברוסיה אויב שצריך להתגונן בפניו.
בוא נגיד כמה מילים באמת על הברית הזאת שהולכת ומתהדקת בין ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, הודו, יפן, בעצם קואליציה שמכוונת נגד סין, ובעצם בגללה הגיעו לעסקה הזאת, נכון?
במידה רבה, כן. למעשה הברית החדשה הזו, אוקוס, בין בריטניה, ארצות הברית ואוסטרליה, היא תוספת לברית הקודמת שהוקמה, הקוואד, הרביעה, שזה ארצות הברית, אוסטרליה, הודו ויפן, שגם היא מכוונת נגד סין, ופה צרפו למעשה את בריטניה לקוואד. צריך לזכור שבריטניה היא בכל זאת מעצמה ימית, דווקא בימים אלה יש שייטת בריטית שנוסעת לכיוון הים הסיני הדרומי, וזה מוסיף כמובן מתיחות לאזור. לא כל המדינות באזור שמחות על זה, דווקא ראיתי הודעת גינוי מצד מלזיה, אבל אין ספק שהמדינות האחרות מעודדות שארצות הברית אכן מקימה חזית חזקה כנגד ההשפעה הסינית ההולכת וגדלה, וגם התוקפנות שלה, האוסטרלים במיוחד סבלו בשנתיים האחרונות מתוקפנות וסנקציות סיניות כנגדם, והממשלה השמרנית בקמברה בהחלט לא רואה את זה בעין יפה.
כן, ועכשיו הממשל האמריקני יצטרך לעבוד קשה כדי למצוא דרך לחבר גם את הצרפתים לתוך כל הקואליציות המורכבות הללו. פרופסור אפרים אינבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב.
השעה הבינלאומית, שבוע לבחירות בגרמניה, ונראה שמי שיחליף בסופו של דבר את הקנצלרית אנגלה מרקל, הוא לא המועמד מהמפלגה שלה. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין כדי לעשות לנו סדר. מי כרגע המועמד המוביל, והאם הוא באמת משעמם כמו שהם מספרים?
כן, ערן. אז באמת, אם פותחים בגרמניה היום את העיתונים או את אתרי החדשות, רואים בעיקר תמונות ורעיונות של מועמד אחד, אולף שולץ, מועמד מפלגת הסוציאל דמוקרטים. בסקר האחרון של השידור הציבורי הגרמני שנערך בשבוע שעבר, מפלגתו עדיין הובילה עם 26% מן הקולות. מפלגת השלטון הנוכחית, מפלגת הנוצרים דמוקרטים, עם 22% מן הקולות, ומפלגת הירוקים עם 15% בלבד. למעשה, ערן, זה אומר שמועמדת הירוקים, אנלנה באבו, כבר מזמן לא נחשבת כאופציה ריאלית להחלפת אנגלה מרקל. אז איך מתייחסים לשולץ, שעשוי אולי באמת להפוך לקנצלר הבא בעיתונים? היום בבוקר בבילד מפרגנים לו עם רעיון שמתקיים במועדון החתירה שלו, ומציגים אותו כגבר ספורטיבי. בוולט מזכירים כי בעולם חוששים מקואליציה שלו עם הירוקים והשמאל, וכמעט כולם מזכירים לו כי הניו יורק טיימס כינה אותו מועמד משעמם, אפילו נטען כי לצפות בסירי מים רותחים עשוי להיות מעניין יותר מלצפות בו. באמת, זה אכזרי, אכזרי. מבקריו גם טוענים כי המועמד שמבטיח את העלאת שכר המינימום ל-12 אירו לשעה והגדלת מיסים לעשירים, הוא בעצמו גבר עשיר, קצת מנותק, כזה שלא מראה רגשות. על כך יש לאולף שולץ מה לומר, בואו נשמע.
Erstens habe ich Emotionen und die meisten Bürgerinnen und Bürger haben auch eine klare Vorstellung davon, welche das sind. Und ich bewerbe mich als Kanzler, nicht als Zirkusdirektor.
ברור שיש לי רגשות, ולרוב האזרחים יש תמונה ברורה לגביהם, אבל צריך לזכור שאני מתמודד לתפקיד הקנצלר ולא לתפקיד מנהל קרקס. הנה, הוא אפילו טיפה מצחיק, כזה הומור גרמני, אבל באמת, ערן, אם למדנו משהו מהשנים האחרונות, מהבחירות בישראל ומהבחירות בארצות הברית, שום דבר הרי לא סגור עד שהוא סגור. בשלב זה 16% מהאנשים שכן מתכוונים לצאת ולהצביע בעוד שבוע עדיין לא בטוחים מה תהיה הבחירה שלהם. המאבק על תפקיד הקאנצלר עדיין פתוח, גם אם היום הרוב מאמרים על אולף שולץ.
כן, וצריך להגיד שאנחנו במין עידן כזה שבו המנהיגים הפופוליסטים קצת עוזבים את הבמה, לפחות לרגע. הם מחליפים אותם מנהיגים משעממים הרבה יותר. אמנם אנגלה מרקל לא ענתה לקטגוריה הקודמת של מנהיגים מאוד מעניינים, אבל היא נבחרה בתקופה אחרת ובעידן אחר. והייתה לה את העילה שלה, ללא ספק. עכשיו אנחנו בשנה של מנהיגים שאולי באו לאזן קצת מערכות אחרי שורה של מנהיגים סוערים ומהפכניים, ואולי גם בזה יש איזשהו יתרון מסוים. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה.
תודה, ערן.
יותר מ-20 מיליון קנדים יפקדו את הקלפיות ביום שני. ראש הממשלה המכהן ג'סטין טרודו חשב שיצליח להעצים את כוחו בסנאט בעיצומה של המגפה, אבל הסקרים מראים שהמרוץ בין שלושת המועמדים המרכזיים צמוד במיוחד. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
ג'סטין טרודו הימר ופיזר את הסנאט בממשלת המיעוט שבה תפקד בשנתיים האחרונות, במטרה להשיג ממשלה חזקה יותר. אבל ככל שהתקדמה מערכת הבחירות, כך ירדה הפופולריות שלו. אלה קולות מהפגנה במהלך מסע הבחירות. טרודו ספג מתח אבנים ממתנגדי החיסונים הזוהמים עכשיו על חובת הדרכון הירוק. הפער בין שתי המפלגות הגדולות הולך ומצטמצם. הקונסרבטיבים בראשות ארין אוטול מבטיחים תוכנית הבראה כלכלית ותוקפים את טרודו שיצא לבחירות יקרות באמצע הקדנציה, כשהמדינה עוד לא יצאה מן המגפה.
A $600 million power grab, an election that has done nothing to stop the fourth wave. It's only made things worse by taking the government's eye off the ball. That's not leadership. It's self-interest.
המועמד השלישי המשמעותי הוא ג'גמית סינג ממפלגת הדמוקרטים החדשים, NDP. הוא מבטיח לדרוש מהעשירים לשלם יותר, אבל מכל הנושאים החשובים מבית, דווקא ישראל תפסה את הכותרות בשבוע החולף. שני מועמדים מטעמו נאלצו להתפטר בגלל התבטאויות אנטישמיות. אחד מהם בשל ציוץ בין שנתיים, כששאל האם מחנה אושוויץ באמת היה קיים. ומועמדת אחרת רמזה שישראל אחראית למחסור בחיסונים בארצות הברית. היא צייצה, אולי כדאי לבדוק בישראל לאן נעלמו החיסונים. השניים כאמור התפטרו ימים ספורים לפני הבחירות, כשקרוב ל-6 מיליון בעלי זכות בחירה כבר הצביעו בבחירות מוקדמות. ביום שני ילכו הקנדים לקלפיות ויבחרו במי שלדעתם יצליח להבריא את מערכת הבריאות הקורסת ולטפל ביוקר המחיה. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
אז היינו בבחירות בגרמניה, בבחירות בקנדה, אבל יש בחירות אחרות שמתקיימות ממש היום. זהו יום ההצבעה השלישי בבחירות לפרלמנט ברוסיה. שלום לדוקטור רומן ברונפמן.
שלום, צהריים טובים.
מומחה לרוסיה ולמדינות ברית המועצות לשעבר, חבר כנסת לשעבר. פוטין לא באמת יפסיד בבחירות האלה, ולאו דווקא מסיבות טבעיות.
לא, בטח שלא יפסיד. אם בתחילת תקופתו הבחירות היו יחסית חופשיות ובאמת רב מפלגתיות, וראינו שלא מעט מועמדים ליברליים נכנסו גם לדומה וגם בעיקר למועצות ערים הגדולות כמו סן פטרבורג וחברובסק ופסקוב וטבר, ערים גדולות עם אוכלוסייה מעל מיליון איש. אני חושב שהשנה הצפוי, אם לא שליטה טוטלית בפרלמנט, אז בוודאי היעדר גדול מאוד של כוחות האופוזיציה, שהאדמיניסטרציה של פוטין ושל קרמלין הצליחה לרסק כמעט באופן מוחלט.
עכשיו, יש מפלגות אופוזיציה בפרלמנט. השאלה עד כמה באמת הן משקפות את האופוזיציה האמיתית שיש בעם. יש למשל את הקומוניסטים, את מפלגתו של ז'רינובסקי, מימין ומשמאל, לכאורה מפלגתו של הנשיא פוטין נראית על המפה כמו סוג של מפלגה נורמלית שמתמודדת בבחירות מול מפלגות אופוזיציה, אבל זה לא בדיוק המצב.
לא, זה לא המצב, גם לא הייתי אומר שמפלגתו של פוטין היא מפלגה נורמלית. מפלגה עם פירמידה דיקטטורית מאוד ברורה, בחירה של המועמדים היא קודם כל נאמנותה מוחלטת למנהיג, להחלטות של קרמלין, אין באמת עבודה פרלמנטרית, והמפלגות שאתה ציינת הן אכן באופוזיציה, אבל הן באופוזיציה כבר 20 שנה, שום דבר לא משתנה, ובסופו של דבר הן בובות תיאטרון, שהבמאי של התיאטרון הזה יושב בקרמלין, הוא יודע בדיוק מה צריך גם לקומוניסטים וגם לז'רינובסקי, כדי להשאיר אותם כאלה באופוזיציה מדומה. האופוזיציה הייתה, והיא הייתה אופוזיציה אזרחית, בפרט אלכסיי נבלני, כפי שאתה יודע, הוא עצור במחנה עבודה, הרחק ממוסקו והרחק מכלי תקשורת, אבל חוץ מנבלני היו עשרות, אם לא מאות, מועמדים ליברליים, דמוקרטיים, שבסופו של דבר 90% מהם הורדו באופן מלאכותי מהתמודדות, חלקם נעצרו, חלקם הוגלו מחוץ לארץ, חלקם פשוט התקפלו, והדרך הזאת של מדינה לשעבר חצי דמוקרטית למדינה 100% טוטליטרית סוללה.
30% מהרוסים הצביעו עד כה, יש להם עד שעות הלילה להצביע. שיעורי הצבעה נמוכים לפחות כרגע, כך זה נראה, אחרי יומיים של הצבעה.
תראה, הסטטיסטיקה הרוסית היא תמיד תעלומה, אבל הפעם היא תעלומה גדולה מאוד. מחקוני מחקר מדברים על תמיכה של כ-60% בנשיא המכהן. המכונים העצמאיים שעדיין נשארים, וגם אותם כלי תקשורת שלא תחת שליטה של קרמלין, מדווחים בערך עד פחות מ-30% תמיכה, ולכן אדמיניסטרציה והממשלה ניסתה להחליט וכמה שיותר להדיק באנשי, מה שנקרא, תקציבים, המורים, הרופאים, אנשי ביטחון, כוחות הביטחון, צבא, להצביע ביום הראשון. ביום הראשון של שום באמת היה הצבעה מאוד ערה, ורוב הזיופים נעשו באותו יום. לכן להגיד לך מה יהיה תוצאה סופית, כמה אופסים או מספרים הוספו למספר הסופי, אני יודע, אני מעריך שכשליש מהאזרחים בהחלט הגיעו להצבעה, ומה שירשם בפרוטוקולים זה אך ורק ממשלתו של פוטין יודעת.
והעיניים נשואות כמובן למרס 2024, הבחירות לנשיאות, האם פוטין למריו דרגי הבטיח והוא מקיים. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
ממשלת איטליה בראשותו של מריו דרגי החליטה לפעול בנחישות נגד הקורונה. היא הפכה את התו הירוק, גרין פאס, לאישור שיוביל את מרבית האזרחים להתחסן. מהחודש הבא יאסר על העובדים באיטליה, שכירים ועצמאים, לעבוד בלי תו ירוק. מדובר ב-23 מיליון איטלקים שחלק עדיין לא התחסן, ובאיסור להיכנס למקומות ציבוריים ללא תו ירוק.
L'utilizzo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, e rendere questi luoghi più sicuri, quella di rendere ancora più forte la nostra campagna di vaccinazione.
המטרה היא להגן על הציבור מהווירוס וגם לשכנע אותו להתחסן, אומר שר הבריאות רוברטו ספרנצה. איטליה היא המדינה היחידה באירופה שהפכה את הגרין פאס, התו הירוק, לחובה. המדינה היחידה באירופה שמאלצת בעקיפין את אזרחיה להתחסן. עד עתה החובה הייתה מוטלת על מערכת הבריאות והחינוך, כעת על כל העובדים. מי שלא יעמוד בדרישות צפוי לקנס של עד 1,500 אירו. חוק החירום החדש מזעזע את הימין, ועדי העובדים ואת סרבני החיסון. חלקם מפגינים מאיימים על הממשלה ועל העיתונאים. הממשלה מצאה פתרון, מי שאינו רוצה להתחסן, עליו להציג תוצאה שלילית של בדיקה שתוקפה 3 ימים. הבעיה היא שהבדיקה עולה כסף. תוצאת החוק החדש היא שביממה האחרונה חלה עלייה של עד 40% בביקוש להתחסן. כאן יוסי בר, רומא.
אלפי טוניסאים יצאו אתמול לרחובות למחות על פיזור הפרלמנט ועל צעדי החירום שעליהם הכריז לפני חודשיים הנשיא סעיד קייס. מתנגדיו של הנשיאים מאשימים אותו בהפיכה ובסיכון המשטר הדמוקרטי. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
שדרת חביב בורגיבה במרכז העיר טוניס הייתה אתמול מלאת אדם. הייתה זאת תערובת משונה קצת של פעילים למען זכויות אדם, תומכי המפלגה האסלאמית הנחדה וסתם אזרחים טוניסאים מודאגים. המפגינים האלה התכנסו תחת דגל אחד, נגד הצעדים האחרונים של הנשיא קאי סעיד. להפסיק את ההפיכה, הם צעקו, וגם להחזיר את הלגיטימציה. מולם התייצבה הפגנה קטנה יותר. היו אלה תומכיו של הנשיא. העם רוצה שהפרלמנט יפוזר, כך קראו התומכים. טוניסיה שרויה במשבר משולש כבר חודשים רבים. משבר כלכלי, רפואי ופוליטי. המצב הכלכלי בטוניסיה בחירה. החוב החיצוני שלה שבר השנה את כל השיאים. שיעור האבטלה עולה, בעיקר בקרב הצעירים. תוכנית לשיקום כלכלי בתמיכת קרן המטבע הבינלאומית הוכרזה זה מכבר, אבל בינתיים שום דבר לא באמת קורה בשטח. בנוסף לכך, ההנהגה של טוניסיה נכשלה בהתמודדות עם נגיף הקורונה. מרכזי חיסונים לא הוקמו, והאזרחים כועסים מאוד. לכל זאת יש להוסיף משבר פוליטי שנמשך כבר 7 שנים לגבי החוקה של טוניסיה. הנשיא המכהן הוא עצמאי, כלומר ללא תמיכה של מפלגה משלו. המפלגות באופוזיציה ואפילו בקואליציה פועלות נגדו, מצב שהביא לשיתוק של הפרלמנט בחודשים האחרונים. על רקע המצב הזה הכריז הנשיא קאי סעיד ב-25 ביולי לפזר את הפרלמנט לתקופה של 30 יום. הוא גם החליט לפטר את ראש הממשלה הישם השישי.
בעד אן תם התשאור עמלן באחכם אל-פסד ה-80 מן הדסטור מע ראיס אל-חוקומה ומע ראיס אל-מג'לס אל-ניאבי אתחזת ג'ומלתן מן אל-קררת אלתי סייתם תטביקוה פורן אל- قرار الاول الذي
كاي سعيد اخريز كيو لוקח אחריות מלאה ואישית על הצעדים האלה וכדי להעניק להם תוקף חוקי נעזר הנשיא בסעיף 80 שמאפשר לו לנקוט בצעדי חירום בשעה של איום על שלמות המדינה ומוסדותיה. אבל הנשיא הטוניסאי לא הסתפק בזה. ברגע שבו פגה תקופת ה-30 יום לפיזור הפרלמנט, הוא הכריז על צעד נוסף, המשך פיזור הפרלמנט לתקופה בלתי מוגבלת. זאת ועוד, מיולי ועד היום לא מינה הנשיא ראש ממשלה חדש. כוונתו היא כנראה לבטל את החוקה הקיימת ולקיים משאל עם על חוקה חדשה. המפגינים בטוניסיה מאשימים את הנשיא בהפיכה. הם מאשימים אותו בערעור המוסדות הדמוקרטיים. הם זוכרים היטב את דרך החתחתים שעברה טוניסיה עד שהגיעה לדמוקרטיה, והם לא מוכנים לוותר על ההישג הכביר הזה.
عملنا مسار ثوري 10 سنين في سلبيات في ايجابيات لكن اللي صار بعد 25 جويلية رجع بينا ال 50 سنة التالي الحكم الفردي جربناه مع بورقيبة جربناه مع بن علي
بمشخ 10 سنين تصعدنا بדרך המהפכה. היו רגעים שליליים והיו רגעים חיוביים, אבל מה שקרה ב-25 ביולי לקח אותנו 50 שנה אחורה אל הרודנות. חווינו את זה עם בורגיבה ועם בן עלי, אבל המדיניות שלהם נכשלה וכך לא יכולנו להתקדם. כך אמר.